ניכנס לספר אורות, אורות התשובה. בזמן, פרק הזמן המסוים שאני מתכנן שנעסוק בזה, מסתבר שלא נוכל להקיף את כל הספר בקריאה מבפנים, ואנחנו נשלב חלק נקרא וחלק נשווה דברים על מנת שיצא לנו פחות או יותר לנדר נגיעה בדברים החשובים של הספר, ונאחוז בדברים עד כמה שאפשר באופן משמעותי. צריכים להבין באמת מה המרכזיות שהרב נתן לספר הזה, וממילא בעצם שיתבונן במושג תשובה עוד לפני שאנחנו רואים בתוך דברי הרב בפנים איך אנחנו מבינים את המושג תשובה. אנחנו מכירים את המושג הפשוט, אדם חטא, חוזר בתשובה. המושג תשובה בעצמו מורה ששווים, השאלה היא שווים למה. אפשר היה לומר שווים למה שהיינו קודם, כאילו אדם מתנהל לכאורה בדרך טובה, והנה הוא מעד חס ושלום בשוגג ובמזיד, עושה תשובה ומצליח לחזור למה שהוא היה. האם זו כל התשובה? האם זה עניינה של התשובה? אנחנו יודעים שבאמת אפשר להסתכל על זה כך, היה מי שהגדיר. התשובה בעצם היא כל התורה כולה בדיעבד. ובעצם התשובה חלה על כל מצווה ומצווה. שואלים למה הרמב״ם לא מנע את מצוות תשובה בתור מצווה. הרמב״ם כותב, מה המצווה? כשישוב החוטא מחטאו, יתוודה. באמת הרמב״ם יותר מתמקד בצורה שבה שווים בתשובה. התשובה נעשית על ידי וידוי. הרמב״ם מתייחס לצורה המעשית של התשובה. למה הרמב״ם לא אומר בצורה פשוטה? צריכים לשוב בתשובה? יש מצווה לשוב בתשובה. אז כבר כתבו מפרשי הרמב״ם, למה אין כזאת מצווה? משום שעצם הציווי על כל מצווה או מצווה, קיים ואומר, ועומד כאשר חס ושלום אדם פסק מלקיים, נו, אז חוזרת המצווה, תקיים. אז לא צריך לצוות באופן נפרד על מצוות תשובה. אם אדם חס ושלום חילל שבת, וצריך לעשות תשובה, אז התשובה היא, כן, שישמור שבת, שיקיים. הצורה המעשית היא הווידוי, בעצם זה שהוא חוזר ביתר תוקף. לקיים, לכאורה, התשובה היא בעצם לאשש את התורה מחדש. ככה היינו יכולים להביא. וזוהי הבנה פשוטה, לא מכילה באמת את מלוא המשמעות העצומה שיש מהלך התשובה. כי למעשה, אנחנו לא מסבירים איך יש בכוחה של התשובה לתקן למפרע את מה שכבר האדם עשה. אנחנו לא מספיק עומדים על זה מה מעורר את האדם לשוב. האם רק עצם הציווי הראשוני פתאום שכח אותו, פתאום הוא נזכר, הוא חוזר, או שהתשובה בעצם תהליכיה היא חושפת עומקים יותר מיוחדים שאולי נדרשים להתגייס דווקא כאשר אדם מוצא את עצמו במצב הזה הדיעבדי. ואם כן, התשובה יש בכוחה להפגיש אותנו עם עולמות יותר עמוקים מאשר אם לא היינו פוגשים תהליך התשובה. העולמות העמוקים האלה של התשובה הם למעשה אותם העולמות שהרב סוקר לפנינו, אותם העולמות שאנחנו מבינים מתוכם את כל המציאות, כל קומת חיי האדם בפרט, עם ישראל בכלל, והעולם כולו בעוד יותר כלל, להבין אותם בצורה יותר אחדותית. וכאשר רואים את הכל בתור רצף כזה, ניתן להבין שהכל מחובר בעצם. ואז גם ישנו מהלך כזה שיכול לשחזר את קומת החיים, להשתמש אפילו באותה נפילה כאיזושהי תחנת דרך שבסופו של דבר יכולה אפילו להביא לתיקון מה שמכונה זדונות נפחים לזכויות. וכל זה כן צריכים להבין בעצם במה ואיך הדברים מתרחשים. בסעיפים, בפרקים הראשונים, אחרי ההקדמה שבה הרב מראה לפנינו שהתשובה היא מין משורר התשובה, כי באמת כאשר מסתכלים על התשובה תוך מהלך שבעצם כל העולם כולו נמצא בתוכו, למעשה לא רק האדם היחיד עושה תשובה, וכל המציאות חותרת, אנחנו יכולים להסתכל על כל העולם כולו, כל הבריאה, כל העולם איזשהו תהליך תשובה אדיר. העולם התחיל, אלוקים עשה את האדם ישר, העולם התחיל בתור בסיס כן מושלם, כן, האור הראשון, אדם הראשון, לכאורה הבריאה יצאה אל הפועל כן באיזשהו מובן לכתחילאי, ואחר כך המציאות נקרחה והלכה בכל מיני נפילות והתרחקויות, ובסופה של המציאות כן לשוב לתיקון שלם. אז בתוך המהלך הזה אנחנו מבינים שמהלך התשובה מאוד מאוד שייך לציר החורז, לנשמת המציאות עצמה. לכן בעצם בתוך הבנה שתהליכי התשובה גם של היחיד, אנחנו מוצאים את הכלים, אולי צורת אחיזה יותר מוצקה, גם להבין את התשובה העולמית ובעצם את מגמת כל הבריאה כולה על ידי זה בצורה יותר עמוקה, יותר שלמה. אנחנו נתחיל בהדרגה, אני קורא כל מה שלא מספיק מובן, אפשר לשאול, אפשר לחזור, להתקדם, לאט לאט, בסדר, מה את השם? כן. אז נראה שלא, שתשובה היא גם לכתחילה גם כשלא היה חטא. תכף נראה את זה. אדם שב אל המציאות העמוקה יותר. אדם שב אל שורש המציאות. אדם שב אל המציאות השלמה העמוקה יותר. ובכלל תשובה היא לא רק מתרחשת כשאדם חטא, אלא מהלך התשובה, פירושו של דבר, כל מה ששייך להתעוררות העמוקה של האדם אל הרצון הלכתחילאי של המציאות, כל מה שפתאום מזניק את האדם לאיזושהי שגרתיות של עשייה, הכל בעצם זה שביבים מקומת התשובה. ישנה קומת התשובה, קומה עמוקה של כל החיים, שמדי פעם היא שולחת את השדרים להקפיץ את האדם ממה שהוא נמצא, תוך כדי שבעצם ישנה תזכורת מן הנשמה, אתה חי לך את העולם כאילו אתה מנותק, מנותק מן העומק, מנותק מן האמת, מנותק מריבונו של עולם. כל מה שאתה חי לא אמיתי, כל מצווה לא אמיתית, כל תפילה לא אמיתית. זעקת העומק, זעקת האמת, היא באה מאותו המקור המוחלט הזה, שבעצם הוא דוחף את כל המציאות, וגם דוחף את האדם בסופו של דבר להיות משהו, וזה לא רק בא כאשר במקרה חטא אינה לידו, אלא בעצם זה יכול לבוא גם כאשר אין חטא מסוים, עוד מעט נראה את זה, אלא בעצם כאשר כל, פתאום אדם מבחין, שכל מהלך החיים הוא שטחי מדי, הוא לא בא מן העומק, הוא לא בא מתוך תחושה של צמאון, של התקרבות, של השתוקקות. כל זה שייך למהלך הדורש מהמציאות את העומק, דורש מהמציאות את האמת, והדרישה הזאת היא בלתי פוסקת. היא דרישה שבעצם בעצמה היא מתוקה. היא בעצם בד בבד מתאחדת עם התעלות העולם. שהעולם צריך להיות כל הזמן בתוך מהלך של עלייה. כאשר אין מהלך של עלייה, כל אדם, וגם כל המציאות, כאשר אין מהלך של עלייה, אז זאת אומרת, האדם והעולם לא חיים את המציאות באופן כזה שהיא כולה מהלך התקרבות לקדוש ברוך הוא. אם אתה חי ככה את המציאות, כל הזמן בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, כל הזמן אתה צריך להיות בתוך מהלך של עלייה. כל אימת שאדם לא נמצא בתוך מהלך כזה של התקרבות, של עלייה, של צימאון כזה, אז בעצם הוא קצת נטש את קומת התשובה, הוא חי את המורגל יותר. זה בסדר, אנחנו נראה, מובן? כן? בסדר, ניכנס פנימה. פרק א', נתחיל. הפרק הזה, פרק פשוט נחשב, אבל זה מאוד מעניין איך הרב לא פוסח על כל התחומים, כדי שנדע שהתשובה היא משהו גלובלי. וזה חידוש. זה חידוש לומר שכל מה שהרב כאן מונה בפרק הזה, הוא נחשב למהלך תשובה. לא כל אחד היה מגדיר את כל מה שיש פה בתור תשובה. והרב פורס את משנתו להראות לנו שכל מה שיאמר כאן יכול לחשב כמקורות של תשובה. נראה מבפנים. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. א', תשובה טבעית. ב', תשובה אמונית. ג', תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. מה זה תשובה טבעית? תכף נראה. התשובה הטבעית הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. אחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה, וישובו אליו החיים בכל רעננותם. כלומר, בעצם אם אנחנו לוקחים את מושג התשובה בתור אדם שיתעורר לצאת מן החיים העקומים שבהם הוא שרוי, לחיים עקומים יש קשר בין חיים עמוקים מוסרית עקומים, חיים עקומים מוסרית מסובכים רוחנית, למחלות וחוסר בריאות ושלווה גופניים. לפעמים אדם לא מספיק שם לב שבעצם החיים שלו עקומים, כי על פניו במבחן השטחי שהוא יסמן וי על מצוות ועבירות ובאיזשהו חשבון כזה מרחף שהוא יעשה, הוא לא יזהה מיידית את מה שהוא בעצם חי רחוק, חי רחוק מקדושה, הוא חי רחוק מאיזושהי אמת חיים. אולי גם התורה והמצוות שהוא כן מקיים הם לא מתלכדות איתו עם החיים שלו, אולי הם הפכיות לנטיות ליבו, הוא לא קשוב לרגש שלו, הוא לא קשוב לנפש שלו, עושה את הכל חיצונית. לפעמים כשזה קיצוני, אדם עושה את הדברים באופן חיצוני, בניגוד לתחושה, בהפך מן הרגש שלו, אז כאשר אין תיאום כוחות, לפעמים אפילו מהלך של קיום תורה ומצוות, באופן קיצוני יכול לגרום לאדם איזשהו חיים משונים מאוד, עד כדי, יש מצבים קיצוניים כאלה. אדם תופס לא נכון את התורה, תופס לא נכון רגשות בריאים. הרמב״ם כותב, אחת מהאגרות שלו, מישהו שיראה לו שמשהו שהוא כתב מיד החזקה הוא לא נכון, הוא מוכן לחזור בו ממה שאמרתי, מאמירתי וממחשבתי ומטבעי. כלומר, אצל הרמב״ם כל דבר שהוא אמר נבע לא רק מהשכל שלו, אלא גם מכל ה... כל מסכת ההיגיון שלו, מכל החיים שלו, יומדו מאחורי זה. אם אתה תראה לו שמשהו היה לא נכון, אז הוא צריך אחורה לפלס מחדש כל החיים שלו, גם את הטבע שלו הוא צריך להזיז קצת. זה הרמב״ם היה קומת חיים אחדותית, לא פיצולים. שמעתי תמיד חכם חשוב, שעזב ישיבה מסוימת, בגלל ששם אחד מהחשובים, אחד מהאברכים החשובים אמר, שהוא לא אוהב את אבא ואמא שלו, לא כתוב בתורה שצריך לאהוב את אבא ואמא שלו. יש מצווה לכבד, הוא מכבד, הוא לא אוהב אותם. אז הוא הרגיש פה את ה... את ה... את החינוך העקום. כן, אדם יכול להיות תמיד חכם חשוב, הוא לא מבין שמה שהתורה רוצה, כבד את אביך ואת אמך, יחס המורה, יחס הכבוד, יחס ה... כל היחס, זה צריך להתחיל מכל החיים, זה לא משהו של איזושהי תפאורה חיצונית, לעשות את המצווה כמי שכפאו שד, והלב לא נמצא מאחורי הדברים. וכן יש עוד, יש כאלה נותנים צדקה, לא אכפת לו מעני, לא אכפת לו, לא מרחם עליו, הוא צריך לסמן מי, וי אצלו ב, ביומן על מצווה צדקה, אז מה לעשות, איפה העני שהתנדב לקחת ממנו את הכסף, כדי שהוא יוכל לסמן לעצמו, הוא לא, לא מתקשר נפשית בכלל, לא מרגיש שום, הוא אטום לגמרי. אז אטום זה עוד חצי צרה, לפעמים יכול להיות גם מצבים שהוא שונא, הוא שונא את התורה והמצוות שהוא נאלץ לעשות חס ושלום, כאשר הדברים מגיעים בכפייה באופן קיצוני, בחומרות שלא עולמות, וכו' 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 וכו'. אנחנו יכולים לשאר. זה באדם... שעוד כן חי טוב כביכול את כל השולחן ערוך. ויש מצב שאדם לא חי את השולחן ערוך טוב. לא רק זה שהרמב״ם, שהוא כמו הרמב״ן, שהוא נבל ברשות התורה, זה כבר קצת אחרי, יותר למטה ממה שתיארנו קודם. האדם אוכל כשר, אבל הוא זולל וסובה, הוא כל חייו מפתם את עצמו, והוא מרגיש שהוא... אצל הרומאים הקדומים, כן, היה מנהג להקיא אחרי הסעודה כדי שיהיה מקום לאכול עוד פעם, להתמכר לתאוות האכילה. אז מה לעשות, הבטן כבר מלאה, אין... אז החיים המשובשים אפשרו כאלה תפיסות, כמו שהיה אצלם גם להדיבר בעריות וכיוצא בזה באיזשהם בולמוסים של... זה חלק מהתרבות. נגיד שאדם מצליח לעשות את כל החיים העוללים האלה בקשרות כביכול, לפחות לפי השולחן העוף במובן היבש, אולי ברמה של דאורייתא, ויכול להיות שהוא לא, אבל בסופו של דבר זה שהוא פתאום מסתכל על ה... מתגאל מעצמו, מתגאל מחייו, הוא מרגיש את ה... את הבריאות, את כל הטבע שהוא פסס, את האדם, אדם הפוך מצלם אנוש. ואם זה, זה נקודת ההתעוררות. אנחנו פה לא מודדים רק מה הסף שהזכיר לו את התזכורת. לא זו הנקודה, שהתזכורת לפעמים יכולה לבוא מתמרורי הזרה שהגוף שלו משדר לו, או הנורה האדומה שהוא פתאום מקבל איזה לחץ דם פתאום מאיזשהו מקום לא ידוע. הנקודה היא בעצם להראות לפנינו את המכלול, שבעצם תשובה שלמה פירושו של דבר חיים שלמים. והתשובה היא לא רק לשוב באופן יבש אל התורה והמצוות, אלא התשובה היא לשוב אליהם באופן השלם, באופן הבריא, באופן המתוקן בכללותו. מהלך התשובה בתפיסה הרחבה שלו, שבעצם מהלך התשובה פוגש לא רק את התורה בצורה המצווה, אלא מהלך התשובה פוגש את האדם החי לאור התורה, המקיים את התורה, הצריך לבנות את חייו לאור התורה, ובזה ישנם המעלות והמורדות האופייניים, ופה האדם בעצם סולל את הדרך, איך הוא בונה את קומת החיים הקדושה התורה שלו, המתוקנת שלו, הנאותה לו, באופן שחי שהוא שחייב קורנים, שהוא יהיה אדם מאיר, שהוא יהיה אדם מלא, אדם שלם, אדם גדול. זה התשובה, זוהי התשובה. התשובה לכן באה בהחלט מתביעת החיים עצמם. להיות אדם גדול בתשובה, זה פעד אדם, אדם חי שלם. המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה. הרפואה, זאת אומרת, למדה להבין שהבריאות קשורה גם להנהגות, לאכול בצורה מאוזנת, לשתות בצורה מאוזנת, לנוח בצורה מאוזנת, לעשות התעמלות יותר מאוחר כאילו, ועוד, גם שלווה זה מאוד מוסיף, וכולי וכולי. הרפואה עומדת על זה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, לא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. זה ברור שכל מכלולי ההבטחות האלוקיות לעם ישראל בארץ ישראל, שהגבורה שרדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, וכל השפע הגשמי של ארץ ישראל ושפע הברכה ובריאות החיים, זה לא רק סתם שכר שהקדוש ברוך הוא מבטיח כאשר נקיים את כל התורה ומצוות, אלא כל זה בעצם נובע מאטמוספירה של חיים שלמים שעם ישראל וארץ ישראל יכולים כאומה להגיע בדרך השלמה של שנת שמיטה, של מערך חיים נכון, חברתית ומצוותית, וכל ארץ ישראל מזינה את מה שיש לה להזין, אנחנו מתחזים בברכה ובשפע הזה, ואנחנו מבריאים, כן, חיי נשמות, אוויר ארצך, כן, ומתמלאים מבריאותה, ואוכלים מפרייו, וסובעים מטובה, ומתלכדים בשפע החיים השלם שלה. כל זה כמובן עוד מאוד רחוק מהרפואה, אבל זה שייך. כן, עדיין לא נמצא הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו, כי אני רואה מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. יותר פנימית היא... כן. באמת, שחש בראשו יעסוק בתורה, צריך הסבר. באיזה מדרגה. אבל זה נכון, זה קשור למה שאתה אומר, יפה מאוד. שבאמת, ברור ששורש כל הבריאות היא בתורה. ולא הכוונה דווקא שאדם ילמד 60 שניות בדקה, בשיא הריכוז, כאשר הראש שלו מתפוצץ מכאבים. אלא שתי משמעויות יש בזה. יש משמעות אחת, שא' מהתורה לא מפסיקים, גם כשיש איסור. התורה היא תורת חיים. ב' שבסופו של דבר, זה קשור כבר לסעיף הזה, ומה שאתה התכוונת, שבסופו של דבר, חיים של תורה, טעם של תורה, לחלוכית של תורה, לחלוכית של קדושה, ועונג ושמחה, של טוב ומוסר, שמשודרים בתורה, במעגל יותר שלם, הם גם מוסיפים בריאות. הם של עצמם, אבל לא בתור איזשהו אקמול אוטומטי לכל מי חוש או לכל חיידק טורף שתזרח באדם, איך אומרים, תציא את הפינקס, ולא זה הכוונה, אלא במובן יותר רוחני באמת, וזה אולי באמת מתאים לזה, כמו שאתה אומר, מתאים למה שהרב אומר פה, יפה.
למה
הרב
אומר שכפי הנראה המקצוע של התשובה תלוי ב... בכל התורה ולא,
אדם
כאילו לא יכול להגיע לזה. בסוף של
הפסקה
הוא אומר שהאדם לא יכול להגיע לזה לבד.
כיוון, אמנם הרב התחיל מהתשובה התחתונה, התשובה הגופנית. צד אחד התשובה הגופנית, אולי אפשר לקרוא לה, משותפת לכל האנושות. וכמו שאמרנו קודם, כל אדם, אפילו פרא, יכול להרגיש, בלי שהוא למד שום חוקי מוסר, שהוא מאבד צלם אנוש, אז הוא יצור לא נורמלי, והוא צריך להתאזן. אז במובן מסוים זה הכי נמוך, ולכן זה הכי ראשוני. אבל מצד שני, זה הכי סיעי. בגלל שאם אתה לא עוסק במשהו כל כך קיצוני, שכל עיוור יוכל לראות, אלא אתה עוסק במשהו יותר דק, שבעצם לעיני המתבונן הרגיל, ולכן באמת הרפואה לא עלתה על זה, ההנהגות האלה עוד לא הפך בריאות, אבל כאשר באמת יש מילוי יותר שלם של התשובה הטבעית המוסרית, עוד מעט נראה, והתשובה הטבעית האמונית, התשובה הטבעית השכלית, אז אתה יכול כבר יותר להבין שאדם מן היישוב, למשל אם אנחנו יודעים שמי שאוכל נבלות וטרפות, אז הוא לא אותו אדם שלא אוכל נבלות וטרפות. משהו שם משתחק בתוך הנפש. הוא איזה אכזריות נדבק בתוכו. אכזריות זה לא בריא גם. זה וכולי וכולי. זה למשל הרפואה בכלל לא מבינה. ועוד יותר, בכלל, כל מארג החיים העדין, שהוא בעצם מטביע את האופי הישראלי, העדין כל כך והאז כל כך, המלא גבורה ומלא אצילות, אז אתה מבין מה הפוך מזה, מה סותר את זה, ואיך באמת כל החיים, אולי גם מחלות וכל מיני דיכאונות, יכולים להיות מקורם במה שאדם בעצם נטש. אני מתאר לעצמי שכשעם ישראל כולו ישוב לארץ ישראל, וארץ ישראל תשוב למלוא מתכונתה, לבריאות החיים שלה, שכמו שהרב אומר, מקום אחר, שמכל לגימה ולגימה של החיים אנחנו מרגישים קדוש ותואר, אז החיים יהיו משהו אחר לגמרי. ומי שיחיה מחוץ לענני הכבוד האלה, מי שיחיה חיים נהנתניים רגילים, אפילו בכשרות, הוא יהיה אדם שהטבע שלו הוא טבע צולע ביחס לטבע העוצמתי הזה. אז אני נותן לך את הדוגמה הקיצונית, ולכן באמת סופה שהתשובה הטבעית בשלמותה, קדושה בטבע, זה קודם תבין טוב מה זה קדושה, ותבין שהקדושה לא פוסקת אלא עוד מתעצמת כשהיא יורדת לתוך הטבע. אז זה כבר גמר המעגל של כל התורה והמצוות, שוב פעם ניפגש בקשובה הטבעית ברמה אחרת לגמרי. אז אי שם הרפואה עשתה קצת כברת דרך, אבל ברור שהיא לא יכולה לכלול את הכל בסדר.
שאלתי למה הרב אומר שזה כי אני רב ולא עומד בצורה
החלטית
שזה ככה.
אני חושב שכתיבת הדברים ככה היא ככה, אתה צודק. טוב, זה היה שתעשות את השאלה. כן, כשהרב מנסח את הדברים, אתה עושה ענות? הרב מנסח את הדברים, אני חושב, בצורה כזאת ש... בוא נראה מה אנחנו מבינים, נתקדם. אז זה כבר אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. גם הרופאים מבינים שלא את הכל הם מבינים. אבל מה כן, הם לא, כפי הנראה, יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים, וזה כנראה תמון שם, זה רופא יתנסח ככה, אולי. כן.
לא, אבל אמר, הפעמים הנושאים האלה של האימון צלם אנוש והקישור לטבע המסרי והתורני, הרפואה לא עוסקת בזה. הרפואה רק עוסקת באיך להרגיש טוב עם הגוף שלנו. אז למה, אפשר להגיד אם אני מסתכל כאן לכל ה... הרפואה אומר שהרפואה עוסקת בתשובה, כאילו... צריך להגיע לכל הדברים העניינים האלה.
משום שבאמת הרב אומר פה שעיוות של דרך התורה והמוסר הוא עיוות גופני גם. ניסיתי להרחיב את זה. מתי אנחנו רואים שזה ככה? נתתי לך הרבה דוגמאות, כל מיני מישורים. כי אני חושב שהרב מתכוון כאן למשהו כולל. הרב לא מדגים כל כך.
כמו
שהרפואה
מנסה לעשות,
זה
רק לא
מצליחה,
לא? מה שהרב אומר, הרפואה בכלל לא לנו ניסה לעשות לרוב התחומים הרפואים.
הרפואה מזהה את הקשר. יש היום גם רפואה אלטרנטיבית. יש אולי בזמן הרב היה עוד פחות מפותח. אבל השורשים היו כל הזמן. לשלב הנהגות, לשלב מזגי אוויר, לשלב סביבה, לשלב דברים, רגיעה וכולי וכולי. זאת אומרת...
המטרה
הסופית שלהם
הייתה
להימנע
מהמערכות של הגוף,
שלא...
בסדר,
מה... מה, הרפואה לא שמה לעצמה אריכות ימים? זה לא שאיפה של האנושות?
כן,
מה?
אריכות
ימים, זה לא רק לחיות ולהגיע לגיל 80 ול...
גם חיים טובים,
חטיס. הרפואה לא נתפסת, גם לחיות טוב.
אני לא אומר, אני מדבר עכשיו לא רק על, אני מדבר גם על רפואת הנפש, לא רק על רפואה, גם רופא של בעיות הנפש. אתה אומר, אם אתה נמצא לא, אתה לא חברתי, אז יהיה לך בעיות, אתה צריך להיות בתוך חברה. יכול להיות שאיזשהו פסיכולוג יגיד את זה למישהו. אז זאת אומרת, יש כן מודעות לאיזשהם הנהגות שיכולות לגרום צרות. והנהגות שיכולות לגרום דברים יותר טובים. וכן הלאה, זה שיש כן חדירה אל, 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 אל הקומה הנהגתית. טוב, זה ככה אני...
המטרה זה הקומה, התחושה.
כן, התחושה, התחושה מתבטאת גם, כן, הנהגות לא נכונות, נגמרות, אפילו בגוף, אפילו בטבע האדם. בצורות שונות, עושות רושם, רושם על האדם. מה האדם מאיר, חי, שמח, או שהאדם הוא משהו אחר, שבר כלי.
אבל אם מישהו אוכל משהו לא טוב, יכול להיות מפסיק ואוכל דברים טובים, זה גם תשובה
מופנטית, שזה מדרגה שבכלל
לא...
בואו נמשיך הלאה, לא אין שאלות כאלה פרטיות. בסדר, אני העיקרון, בסדר, טוב. נראה. טוב. יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית הרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. כששר מן הדרך, כשנפל בחטא, ונפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו. הוא מתמוגג מכאב. הוא מסדרז לשוב לתקן את המעוות עד אשר ירגיש כי נמחח את אור. כלומר, יש באדם טבע מוסרי, מכונה מוסר כליות. אדם נולד עם מצפון, אדם נולד עם מוסר. אדם טוב לו כשהוא מוסרי. נפשו מוצאת יותר מנוחה, יותר שלווה, יותר אמיתיות. שהיא מוסרית. לכן גם מצפון הוא אחד מהמקורות של התשובה. מלאך התשובה לוקח בחשבון גם את המקור הזה. אני מקבל עכשיו מה? הצעקה הפנימית לשוב מאיפה היא באה. קודם ראינו היא באה מהגוף ממש. פה היא באה מהמוסר. לא חדר לגוף, לא ברמת הגוף, זה פגש אותו. זה פגש אותו ברמת המצפון. לא יכול לישון בלילה ככה. הוא לא, יש לו צעקה פנימית, כן? הוא חש את זה במוחש. אחרי התשובה הטבעית, נענה קצת, החלק הזה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד, תלוי בתנאים רבים, פנימיים, חיצוני, יש בו כמה דרכי התאה שחובה היא להישמר מהם. למה? כי המוסר האנושי, הרב כותב במוסר הקודש, למה צריך, מוסר האנושי, המוסר שבני אדם ממציאים, יש בו סתירות. כי... הצרכים החברתיים צריכים לקחת בחשבון את צורכי הפרט, מה שהיום קוראים לזה זכויות הפרט, שהיום זה הדבר המרכזי, אבל יש גם זכויות לכלל. ולא יכול אחד להגיד חופש הדיבור ולסכן עם שלם בגילוי סודות מדינה. כן, לא, זה לא כל כך פשוט שכל אחד בציבור יבין את זה. כן, זה זכויות הכלל וזכויות הפרט. ובכל הכל מערכת המוסר היא שטחית, היא עכשווית, היא לא רואה לטווח ארוך. ולפעמים, כן, נתינת הלחי השנייה גם יכול לחשב מוסרי. האדם לא לוקח בחשבון את, את, את חיי החברה הפורחים. אין אפשרות, זה רק אנושי. אבל זה אחת הצלעות שתוכן התשובה מבוסס עליהן. אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית.
המוסר כאן זה מוסר האנושי?
כן. כן. מוסר אנושי שבא מטבע האדם. כתוב אצל אברהם אבינו שתי כליותיו נעשו לו כשני רבנים, היו מלמדים אותו חוכמה. אז מה רוצים לומר? שאברהם אבינו הרי קיים את התורה קודם שניתנה, אבל הוא לא קיבל את התורה. אלא החידוש הוא שהמוסר האנושי של אברהם אבינו היה ברמה להבין שכל התורה כולה היא המוסר הכי גדול. והוא הגיע מעומק חיותו לזה עוד לפני שהוא צובה. כי יש דבר כזה, יש קומה מוסרית, בדרך כלל היא לא מגיעה כל כך רחוק. והיא גם מסובכת, כמו שמר.
הרב, אני
מתכן
שכאילו, נגיד, לפרוץ לתוך חיים בריאים, זה כאילו מאוד מאוד מוסרי. צריך לעשות את זה, וזה חזר בתשובה, או שזה...
לא, זה מקורות, 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 מקורות התשובה. התשובה באה מכל רבדי החיים שלנו. התשובה נטבעת, אנחנו נטבעים לשוב בתשובה ממקורות שונים. כי כל המציאות קוראת לנו לשוב, הגוף קורא לנו לשוב, המצפון קורא לנו לשוב, התורה קוראת לנו לשוב, זה השלב הבא. הכל קורה, וכל הקורות האלה, צלילי הקריאות האלה מתערבבים, כי הכל שייך לאותה אמת. גם התשובה התוצאתית צריכה לכלול את כל הקומות האלה. כן? אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית. היא חיה בעולם עם קור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. תורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל כל ערך התוכחה התורית, תוכחת התורה, בנויו על התשובה האמונית. מעמקיה ישנם פרטים אין חקר, שרח כלליהם היסודיים דורשים הרחבה דיבורים וביאורים רבים. ברור שכאן הפרק הזה הוא פרק סוקר, ולא פרק שנכנס לפרטים. אבל מה אנחנו מבינים מזה בעצם? בתורה במיוחד, וכאין זה באופן חיקוי יש גם בשאר דתות, התורה מלמדת אותנו קודם כל, שקודם כל צריכים פשטות. התורה קוראת למי שחטא לחזור ולהפסיק לחטוא, קודם כל. אבל יותר מזה, התורה אומרת שיש אפשרות לשוב בתשובה וישנה סליחה למפרע. אז המהלך הזה שמתחדש על ידי התורה, הוא מעורר באופן טבעי אנשים שרוצים ליישר את דרכם על פי התורה, גם לשוב ולתקן את עצמם וגם לשוב בתשובה להתחרט ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על מה שהיה. המציאות הזאת נובעת מן התורה בעצמה, והיא כבר קומה אחרת, היא מעבר לקומה שהמוסר מסוגל להשיג. אבל החידוש העיקרי של הרב, שבזה לא נגמרת התמונה. ברור שהדבר העיקרי שהפרק הזה בא לחדש זה התשובה הרביעית, וכן זה גם בפרק הבא, התשובה העליונה. בואו נספיק את זה גם, כי עוד מעט ערך לנו הזמן. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהם אל פנים הנפש, גורמים באמת התשובה, כי מכרה ברורה, הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין קץ, היא מהפכת את החטאים כולם בזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, כל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה שני חול אליה נשואות, שמוכחת לבוא ושסופה לבוא. זמן שלנו קצר מלהרחיב בזה, אבל אפשר לכנות את זה בעצם תשובה מאהבה. אבל המושג תשובה מאהבה, שהוא לא חידוש של הרב, הוא בעצמו טעון הסביר. מה זה תשובה מאהבה? האם הפשט הוא שאדם שב לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא התורה מכריחה אותו, אלא הוא בעצמו משתוקק לתקן את דרכיו? עוד לא הגענו לגמר המושג תשובה מאהבה. התשובה מאהבה פירושו של דבר שבעצם מהלך התשובה הביא את האדם בכללותו למקום אחר. אדם לפעמים כל הנפילה הייתה בגדר איתות כזה, שבעצם שימש לאדם סימן שהוא צריך עכשיו לבנות את כל קומת החיים שלו בלכתחילה שבלכתחילה. לפגוש את האמת העמוקה של חייו. הרבה פעמים, הרבה מן המאפיין את בעלי התשובה הם אנשים מאוד אמיתיים, מאוד טובעים מעצמם, מאוד מחפשים איזושהי אמת עמוקה, מאוד חדורים, איזה צמאון מאוד מאוד גדול. הצמאון הזה של ההשתוקקות הוא לבעשה, הוא כבר בא, נובע מכל קירות חייהם. לא רק כמענה לאיזה ציווי של התורה, לא רק כי התורה אמרה, ואני רוצה לעשות לי גן עדן, אני רוצה לדף נקי, דף חלק, אלא כי באמת אדם חפץ את האלוקות, אדם חפץ את התואר, אדם חפץ את הקדושה, אדם חפץ את הטוב. אדם גם תופס שהקדושה היא הטוב והיא האור. בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ביחיד ובכלל ובכל המציאות. אדם תופס, וזה מה שהרב גם ילמד אותנו בהמשך, שהתשובה היא החיים הנכונים, היא החיים. כל מה שמחוץ לזה הוא מוות. התפיסה הזאת היא בעצם נבנית והולכת דווקא על ידי מהלך התשובה, והיא בעצם עיקר עניינה של התשובה. אנחנו נעמוד כאן, בעזרת השם, אני מקווה שפעמים הבאות יהיה אספקט שלנו קצת יותר, ונוכל כאן באמת לחקור את הדברים.